פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת בלק. אנחנו כבר נכנסים לקיץ, עוד פעם הקורונה עולה על ראש שמחתנו, מקווים מאוד, מתפללים ומייחלים שלא נחזור לימים שמקדם. מתפללים לבורא יתברך שאין דברים מובנים מאליהם, אולי נודה יותר על העבר, ואז העתיד יהיה טוב יותר. אנחנו לפעמים חושבים שהדברים מובנים מאליהם, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא לפעמים מראה לנו שזה לא ממש, תנסו להתעורר, הוא מדבר לכולנו, בואו ננסה ביחד להתעורר. ובואו נעסוק, אנחנו ערב שבת פרשת בלק ומריחים את ריח השבת, נעסוק ביחד בבלק. בלק ובלעם, האמת היא שרוב הפרשה מספרת את הסיפור הזה שבלק קורא לבלעם, ואומר לו בוא תקלל את עם ישראל. אבל הייתי רוצה להתמקד בחלק הראשון בנקודה מאוד מעניינת, שככה רש"י מזכיר אותה ממש בכמה מילים, הייתי רוצה לשים עליה איזה מעט דגש בפניכם. התורה מספרת, בחלק הראשון של הפרשה, כשבלק למעשה שולח את השליחים, מי הם השליחים שבלק שולח לבלעם? אז התורה מספרת שבלק קורא למעשה לזקני מואב ולזקני מדיין. זאת אומרת, לוקח את כל הנכבדים ממדיין ומואב, ממדיין וממואב, ושולח אותם לבלעם, לנביא בלעם, לשכנע אותו שיקלל את עם ישראל. ואז התורה מספרת לנו, והלכו זקני מואב וזקני מדיין, וקסמים בידם, הם באים אל בלעם, והם מתחילים לדבר אליו. את דברי בלק, ככה מספרת התורה. ואז בלעם נותן להם עצה, לא משנה מה, עצה אולי עצה עבורו, הוא רצה להתארגן, אז הוא אומר להם, לינו פה הלילה, מחר, ואשיב אותי אתכם דבר, וישבו שרי מואב עם בלעם, זאת אומרת, הם נשארו בלילה, והם חיכו לתשובה בבוקר. ואז, קצת בהמשך, ממש בכמה פסוקים לאחר מכן, אחרי שויה קם בלעם בבוקר, ואז הוא פוגש את מי הוא פוגש שם? הוא פוגש שם את שרי בלק. מי השרי הבלק שהוא פוגש? שרי מואב. איפה שרי מדיין? הרי הגיעו זקני מואב וזקני מדיין. הם גם הגיעו אליו, הוא אומר להם, תשנו בלילה, ובבוקר אני אשיב אתכם דבר, ובבוקר הוא קם, הוא אומר להם, אין לכם, תחזרו הביתה, אין לכם מה לדבר איתי, מעין השם לתיתי להלוך עמכם. ואז אבל, ויקומו שרי מואב, מה, ככה הפסוק אומר. אז רש"י מאיר את זה למעלה כבר בקסמים בידם. רש"י שם מביא, שזקני מדיין, למה הם נעלמו? הלכו לישון וזהו, מה, בבוקר זהו, נעלמו. אז רש"י אומר שלמעשה, הם עשו חשבון לעצמם, הם באו ואמרו, טוב, הנה, אם יבוא אלינו מיד בלעם ויגיד שהוא הולך איתנו, נלך. אם הוא יבקש מאיתנו לחכות לילה, אז אנחנו נשקול שוב את הצעדים שלנו. וכך היה, הם באמת בלילה עשו חשבון לעצמם, רגע, זה הרי נביא שהאלוקים נותן לו את השליחות. מה פתאום שאין צד בעולם, לא נבזה את עצמנו לבקש את הבקשה הזאת, באמת הם קמו אולי באמצע לילה לפנות בוקר והלכו, חזרו. יש פה איזה, לדעתי, יסוד ענק ועצום בכלל בהתנהגות שלנו כבני אדם, ובוודאי יהודים בני תורה, או משתדלים להיות אוהבי השם. בלעם מלמד אותנו, התורה מלמדת אותנו, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, בוא נשען על זה לילה. אנחנו עושים הרבה פעמים דברים כל כך פזיזים שאנחנו מתחרטים עליהם. והגמרא בברכות אומרת, יש הרבה דברים שזה מעוות לא יכול לתקון, יש הרבה דברים שאנחנו עושים, יכולים לתקן. יכולים לתקן, בהרבה הרבה תחומים יש אפשרות לעשות ולתקן, לחזור אחורה. אבל הרבה הרבה דברים שאנחנו עושים, בעיקר תגובות שאנחנו מגיבים. הרבה גם עם העשים המציאותיים, המציאותיים והמעשיים שאנחנו עושים, כל הדברים האלה יכולים הרבה פעמים להיות על חזור. ואנחנו מתחרטים ואין לנו את האפשרות לעשות שינוי בחזרה. והתורה מספרת לנו את הסיפור ומדגישה, לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר. הוא אומר לשרי מדיין ולשרי מואב, בוא נשען לילה ומחר בבוקר נחליט, או מחר בבוקר ניתן לכם את התשובה. ובלילה זקני מדיין עושים חשבון לעצמם, אנחנו סתם פה מבזבזים את הזמן, אנחנו מבזים את עצמנו, והם פשוט תפסו את הרגליים, כמו שאומרים, וחזרו בחזרה. הם ידעו שהם לא יצליחו במשימה, ואכן גם זקני מואב שהצליחו בסוף באיזושהי צורה לסחוב את בלעם, הם למעשה לא הצליחו בכלל במשימה. עכשיו נראה דבר מדהים, מה זה, בוא נשען על זה לילה, ההורים אומרים לפעמים לילדים, יש פה שאלה קשה, כבדה, בוא נשען על זה לילה, מחר נדבר על זה. מישהו פעם שאל אותי, הרי נעשה לעצמנו חשבון שליש מהזמן שלנו בחיים, בערך שליש, כל אחד לפי מה שהוא, אבל בערך שליש מהחיים שלנו אנחנו מפקידים, או בכל אופן עוסקים בשינה. מישהו פעם שאל אותי, אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בצורה הזאת. האלוקים בנה עולם נפלא, מעניין, מאתגר, יצרים, הרבה דברים מובנים. אבל שינה, הרי שינה למעשה זה דבר שאין בו כלום. האלוקים היה צריך לבנות את העולם, כך שאל השואל, היה צריך לבנות את העולם בצורה הזאת, שאדם באמת מתחיל את החיים שלו, ואיך אומרים, הלאה, אולי בקטנות הוא קצת ישן, הוא רגוע בזמן הזה שלא צריך לטפל בו, אז אולי בסדר, אבל מגיע גיל 12-13, גמר, לא צריך לישון יותר, מה פתאום לישון? זה במידה מסוימת, מבזבז את הזמן, יש אנשים שמרגישים את זה ככה, אלה שמאוד עסוקים ומרגישים, רצים אחד אחרי השני, אחרי כל רגע ורגע, הם חושבים במידה מסוימת ששינה זה מבזבז להם את הזמן, אבל השאלה היא, בוא נשאל ביחד, באמת, בכל, מה פתאום אלוקים נתן לנו את שליש מהחיים? זה לא איזה כל יום בן אדם ישן איזה רבע שעה. שליש מהחיים שלנו אנחנו ישנים? מה הטעם בזה? היינו לוקחים, יכולים, בטריה עם כל ה... אולי עייפות תהיה פעם בחצי שנה, פעם בחודש, ככה ליום אחד של שינה. מה פתאום כל יום בן אדם מסיים את עבודות היום, מגיע על ערב, לילה, ואנחנו הולכים לישון כולנו. עייפים, אין לנסות, זאת המידה, זה הטבע של כל אחד ואחד איתנו, כל אחד לפי מידתו. אבל התשובה היא מאוד פשוטה, רבותיי. אין פה אפילו שאלה, אבל צריך לשוחח ולדבר על זה. השינה זה לא איזה משהו של אנחנו שמים את הראש על המיטה, ישנים ומבזבזים את הזמן. ממש ממש לא. אני לא מדבר בחלק הרוחני העמוק יותר, שכתוב שבלילה האדם כביכול עולה נשמתו למעלה ומעידה על מה שקרה ביום. יש דברים הרבה יותר רוחניים ועמוקים על מה שקורה בשינה. אבל אפילו בוא ננסה לשוחח על דברים פשוטים, מה שאנחנו עוברים וחווים בשינה. צריך לדעת שבשינה בן אדם מסדר לעצמו כל מה שעבר לו בראש במשך היום, בלילה זה מעביר לנו את הכל, זה מסדר לנו את העניינים בראש, לא לחינם. אדם שעובר ביום איזשהו משהו קשה, לא נעים, הוא יכול להתעורר באמצע הלילה ככה ולהיבהל. מה קרה? מה הקשר בין השינה שלו במשך הלילה למה שהוא עבר, החוויה שהוא עבר ביום? אבל התשובה היא מאוד פשוטה, כמו שאמרתי. אנחנו הולכים לישון תחילת הלילה, באמצע הלילה, זמן השינה שלנו, זה נותן לנו לעשות סדר בראש. כל מה שחשבנו והרץ בראש שלנו והתמודדנו איתו במשך היום, בלילה הדברים מסתדרים. ועד כדי כך כתוב, מה זה כתוב? זה גם בעולם הפסיכולוגיה וגם מי שקצת מבין בשינה ובעייפות. כל אחד יגיד לנו, אם אנחנו לפני מבחן, אם אנחנו נלמד 24 שעות, אבל רצוף לפני המבחן ונגיע למבחן עייפים, הסיכוי שאנחנו נצליח במבחן הוא מאוד מאוד נמוך מאשר שנלמד 12 שעות, 13 רצוף או 14, ואז נשן ונקום רעננים. זה לא סתם הרעננות, זה מה שאני רוצה להסביר. זה לא הרעננות, אנחנו נגיע למבחן רעננים, אלא אם למדנו חזק וגרסנו את החומר היטב וסיכמנו לעצמנו בראש את כל מה שלמדנו, השינה תסדר עוד יותר, תכניס את זה. אם אנחנו נדבר בעולם המושגים שלנו, זה פשוט יעשה גיבוי במערכת של הדיסק, של ההארד דיסק. זה מכניס לנו, זה מכניס את כל הדברים שאנחנו מתעסקים בהם ביום, לומדים, לא משנה, את כל הנתונים שעוברים אצלנו בראש במשך היום, הלילה מסדר לנו את זה בראש. ולכן שאנחנו קמים בבוקר, זה קורה לנו גם באמת הרבה מאוד פעמים. יש לנו איזה ספק בלילה, אתמול הסתפקנו באיזה סיפור מסוים, לעשות ככה, ככה, ואז קמנו בבוקר, פתאום הגיע איזשהו כביכול הערה, וואי, כדאי ככה, כדאי, פתאום נראה לי שכדאי ככה, נראה לי שכדאי אחרת. ודאי הכל סייעת הדשמי והכל האלוקים מכוון אותנו, אבל העוצמה שבשינה, לכן החובה והחשיבות בכלל, מדברים על כך שילדים צעירים יותר, לא רק לגדילה שלהם הפיזית, חשוב מאוד שישנו שעות מסודרות, בגלל שהשינה הזאת של כל בני אדם, אבל למשל הצעירים זה עוד יותר, זה מסדר להם בראש מה שהם למדו, והלימוד הרי שאנחנו לומדים את הדברים, כל מה שלמדנו שהיינו קטנים יותר, נכנס יותר עמוק ונמצא יותר עמוק אצלנו, אז גם הסדר שצריך להיכנס, הגיבוי צריך להיות גיבוי יותר עמוק. לכן מה שהתורה מלמדת אותנו, רבותיי, אומר בלק לזקני מואב ולזקני מדיין, לינו פה הלילה, ואשיב אתכם דבר, אני מחר אתן לכם הסברים בדיוק מה, אתן לכם תשובה, בוא נשען על זה לילה. הבוא נשען על זה לילה זה לא לדחות את הדבר, זה לא סתם להיות ככה, איך אומרים, לא לתת תשובה במקום, לשלוף תשובה, אלא יש בזה באמת חשיבות עליונה ועצומה. לא להיות פזיז קודם כל, לא לעשות דברים שאנחנו נתחרט עליהם, תמיד הלילה הפסק של משהו מסוים הוא תמיד טוב. אבל זה הרבה יותר טוב, כי זה מסדר לנו את העניינים בראש. וזקני מדיין הלכו לישון, ובאמצע הלילה הבינו, עשו לעצמם סדר בראש, מה יש לנו לעשות פה, מה אנחנו נגיד לבלק, לבלעם, בלעם הרי ברור שהוא לא ילך איתנו. אז בלעם אומר להם, באמת בבוקר הוא אומר לזקני מואב, אין לכם מה, תחזרו הביתה, אין לכם מה לבוא איתי, אין לכם מה לקחת אותי, אני לא אתן לכם תשובה חיובית. אבל לקח לילה לתת את התשובה, גם בלעם, בלעם היה צריך לקבל את ההערה הזאת, את הנביאים, אלה נביאים שהתנבאו בחושר בלילה. זה בכלל, כמו שאמרתי, יש בשינה בוודאי שיש עומק רוחני הרבה יותר מאשר מה ששוחחנו על הנושא של הסדר שאנחנו, שנעשה לנו בראש, שזה אפשר לראות כמעט במציאות. לינו פה הלילה, רבותיי, בוא תמיד שיבוא בפנינו דבר קשה, דבר שיש בו צד לכאן וצד לכאן, בוא נשען על זה לילה, זה ודאי ייתן לנו את האפשרות להחליט החלטות טובות ביותר. ערב שבת פרשת בלק, ואנחנו עוסקים עם בלק ועם בלעם. רוב הפרשה עוסקת ככה בכל הסיפור המאוד מאוד מעניין והעמוק הזה שבלק, בלק שולח, מבקש מבלעם, בוא תקלל את עם ישראל. אז לפני שהייתי רוצה לשוחח על משהו שאפשר ללמוד בפרשה, שהוא גם מדהים ביותר, על ההגדרה, אם נקרא לזה ככה, יש מלאך, יש שטן שהוא טוב. זה מה שאני חושב שהכותרת שנלמד בחלק הזה, יש שטן שהוא טוב, אבל לפני זה הייתי רוצה רק להעלות בפניכם נקודה גם חשובה מאוד. בלק הרי, מה קורה? בלק מבין שעם ישראל מתקרב לעברו, ואולי הוא ילחם איתו, ואם הוא ילחם איתו, הוא יכול לנצח. עם ישראל עבר, כל העולם הרי שמעו עמים, ארגז ומתחיל אחז ישבי פלשת, כל העולם שמע מה עם ישראל עבר במצרים, איך הוא יצא ממצרים ביד חזקה או בזרוע נטויה, את קריאת ים סוף. אז בלק נכנס ללחץ, עוד מעט עם ישראל עובר בתחומי, ואני, הם ילחמו בי והם נצחו אותי. אז מה בלק עושה? שולח שליחים ומחפש את בלעם הנביא שיקלל את עם ישראל. ננסה לחשוב לעצמנו מה בלק פתאום היה איזשהו, איזה מיסטי, פתאום איזשהו דתי מאוד, שהוא החליט עכשיו אני אקלל את עם ישראל, הוא האמין כביכול לאיזה אמונה בקדוש ברוך הוא, באלוקים, שדרך הכללה הזאת שבלעם יקלל, זה יעזור. התשובה היא רבותיי, בלק לא נהיה מיסטי ולא דתי מי יודע מה. בלק אבל חשב לעצמו דבר מאוד פשוט, ועשה חשבון לעצמו. כשאנחנו מדברים, כשבלק מנסה להתמודד עם הנושא של המלחמה שעם ישראל בא כנגדו, הוא חשש מזה, והוא הבין שעם ישראל אם הוא יבוא כנגדו במלחמה, הוא ינצח. אז בלק אומר, אני חייב גם בחלק הרגשי, הרוחני, להוריד אותו. לא רק הרוחני במובן העמוק של הדבר, אלא כשלצערנו הרב, לא ראינו לא מזמן במבצעים, במלחמות, כל פעם קוראים לזה שם אחר, כשהאויבים שלנו, האויבים הרעים שלנו רוצים להזיק לנו, זה לא רק שהם רוצים להזיק לנו בזה שהם רוצים להרוג אותנו, והם שולחים עלינו טילים. לצערנו הם עושים את זה, הם אפילו לא, הם לא, הם לא, הם לא מתבלבלים, והם לא, הם לא מסתירים את הכוונות שלהם. אבל חלק נכבד זה להביא מורח בלב שלנו, להביא לנו פחד, להביא לנו מצב שאנחנו נהיה חלשים בלב, בהרגשות שלנו, ברגשות שלנו, להפחיד אותנו. האויבים שלנו לפעמים טוב להם שיפחידו אותנו. בסוף, אם הם הצליחו לזרוק טילים מספר כזה או אחר, זה לפעמים פחות חשוב להם. עצם זה שהם הביאו פחד להרבה אנשים מתוכנו, מעם ישראל, זה עצמו בשבילם הם עושים וי. ולא רק זה, השלב הנוסף הוא שכשהעם הוא חלש בלב, חלש איך אומרים, הוא עם הראש למטה, הוא גם לא יצליח במלחמה, בקרב, איפה שהעם ישראל שולח לקרב, לשדה הקרב, את החיילים שצריכים להילחם בשדה הקרב, אם הוא לא יבוא עם כוח נפשי, עם אנרגיה חזקה, הוא לא יצליח. זה לא רק, לא רק כל הטילים והמפותחים והמטוסים המאוד מאוד חדישים שיש יש פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, אלא צריך גם את החלק, את האנרגיה החיובית. וזה מה שבלעם, זה מה שבלק, כשרוצה את בלעם, הוא אומר לעצמו, אני אקלל את עם ישראל, ואולי אני אצליח בצורה הזאת להשפיע על הנשמה שלהם, על ההרגשה שלהם. עכשיו, יותר מזה, מה זה ישפיע על ההרגשה שלהם? אנחנו בכלל, למה אני רוצה ללמוד משהו באמת מעשי עבורנו? בלק, שולח שליחים לבלעם, שיבוא לקלל את עם ישראל. זה מאוד יפה וחשוב לקרוא את הסיפור בפרשה. אנחנו נכנסים אוטוטו לשבת, כל אחד ואחד מאיתנו. יקרא את הסיפור הזה, יתעמק בכללות, בברכות של בלעם. אבל יש משהו יותר עמוק. אנחנו בעצמנו, כל אחד ואחד מאיתנו דואג מאוד מאוד הרבה, דואג לחלק הפיזי הגשמי שלנו, אנחנו רצים אחרי כסף, אחרי הפרנסה, שזה חשוב. מה זה חשוב? כללת אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. אנחנו דואגים ורצים ורצים, אנחנו שוכחים לדאוג לנשמה, להרגשה שלנו. נכון ששבת שמגיעה ממש, אנחנו בפתחה של השבת, הסמל של השבת, המטרה העיקרית של השבת, זה באמת לתת לנשמה שלנו לנוח, לתת לה הרגשה. כל השבוע אנחנו רצים, 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 מגיע שבת לשבת עם בני המשפחה, בנחת ובשלווה. כי זה עיקר החיים שלנו. רבותיי, זה עיקר הנשמה שלנו, ההרגשה, הרוחניות שלנו, זה העיקר. הכל זה בשביל שיהיה לנו טוב, בשביל שיהיה לנו נעים, ואנחנו לפעמים רצים כל כך הרבה שאנחנו שוכחים את הנשמה בדרך. בלק העיר לנו מעט מהצד לראות גם כמלך של מואב. הנשמה חשובה מאוד לפעילות של עם ישראל, ואם אני אצליח לקלל אותם במעט, לא, להכניס להם איזשהו פחד מסוים, איזשהו ספק מסוים בנשמה שלהם, זה ישפיע על כל המלחמה. זה החלק הראשון שהייתי רוצה לשתף אתכם במלחמה הזאת של בלק, שהוא שולח את בלעם למלחמה, אבל נקודה נוספת שבזה פתחתי, במה אני רוצה לעסוק, בשטן הטוב שיש בפרשה. איפה יש לנו שטן טוב בפרשה? זה מאוד מעניין, הרי פרשת השבוע אנחנו פוגשים, פעם ראשונה, והתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. מגיע מלאך למעשה, כן, בשלבים הראשונים בלעם לא רואה את המלאך, אבל הוא מלאך, מלאך השם, רבותיי, מלאך השם הוא תמיד טוב. אפילו שאנחנו פה קוראים לו שטן, נו מה, היה פה שטן? בדרך כלל שטן זה דבר לא ממש טוב. אנחנו תמיד חוששים, מעשה שטן, אוי ובוי. השטן בדרך כלל, מה הוא מנסה להפריע לנו, לטרפד את התוכניות שלנו, זה שטן. אז צריך לדעת דבר חשוב. וזה התורה מלמדת אותנו כאן במרכז הפרשה. תראו כמה התורה מתייחסת לכל הסיפור הזה של המלאך שמנסה להסתין בדרכו של בלעם עד שהוא והגל השם את עיני האתון, את אחרי זה את עיני בלעם. מה זה כל כך חשוב? כל הסיפור. האתון לא הצליח ללכת בדרך. הקדוש ברוך רוצה להראות לבלעם שזה קשה, זה לא פשוט ללכת, ששוב פעם יוכל להעיר לו את ההערה הזאת שאל תלך לקלל אלא לברך. אבל שוב, צריך לדעת, השטן הוא מלאך של רחמים, השטן פה. לפעמים, זה אני חושב הלימוד החשוב ביותר מהנקודה הזאת, לפעמים השטן הוא מלאך של רחמים. הוא מתייצב כמו שטן, אבל שטן לא. אומר רשי, למה צריך לראות, לרוץ קדימה ואחורה? מי שיסתכל ברשי, רשי אומר, מלאך של רחמים היה, והיה רוצה למונעו מלאכתו, שלא יכתה ויעווה ויובד. אנחנו צריכים לזכור, לא תמיד מעשה שטן זה דבר שלילי. לפעמים השטן שנראה לנו, זה מלאך של רחמים. שטן לא, זה כביכול מישהו אומר לנו, אל תעשו, לא כדאי לכם, ואנחנו חושבים שהוא שטן, שהוא בא להפריע. הוא בסך הכל מנסה למנוע ממנו לעשות טעות בחיים. טעות לפעמים בחיים שתעלה לנו מאוד ביוקר. לפעמים אנחנו חושבים, וזה קורה לנו כל כך הרבה פעמים, לצעירים שבינינו בוודאי. אנחנו באים להתייעץ עם ההורים שלנו. הצעירים שבינינו, הבחורים הצעירים בכלל, וההורים לא מסכימים דבר מסוים שאנחנו רוצים לעשות. ולנו זה מרגיש הם לא רוצים את הטובה שלנו כביכול. ההורים שלנו הם המלאכים הגדולים ביותר שיש. הם המלאכים שתמיד עוטפים אותנו במלאכות. הם המלאכים הגדולים ביותר. לפעמים, נכון, הם מלאכים של רחמים. הם אומרים לנו לא, וזה נראה לנו אפילו בקשיחות, לא, כשאנחנו צעירים עוד יותר. זה לא בא בחשבון. נכון, זה מגיע ממקום לא בא בחשבון הזה של מלאכי רחמים. נכון, והתורה קוראת למלאך הזה, שהוא מלאך של רחמים, שהוא בא לשטן, אבל לשטן לא הכוונה להפריע לו. הפרעה כזאת שהיא למעשה באה לתת לנו ולהעניק לנו רחמים. לא יאומן, ננסה לחשוב, לא יאומן, איך שפתאום, מה קורה באמת? בלעם, פתאום נפתחים עיניו, מסירים מעליו את המסכה. אנחנו מדברים על מסכה, עכשיו מסכות חוזרות להיות רלוונטיים ואקטואליים. הקדוש ברוך הוא מוריד לו את המסכה, ואז מה הוא רואה? הוא רואה שהמלאך הזה הוא מלאך, הוא מלאך טוב, הוא מלאך רחמים. לקח לו זמן להבין את זה. ויגל השם את עיני בלעם, וירא את מלאך השם ניצב בדרך. זהו, גם בלעם פתאום מבין, זה לא המלאך, זה לא השטן. יום אחד בעיר נפתחים לנו העיניים, ואנחנו קולטים אחורה, כמה הורים שלנו עשו עבורנו כל כך הרבה, ורצו תמיד לטובתנו. אני אומר את אצל ההורים, אבל זה בכל דבר, בכל תחום שבסביבנו. השבוע בדיוק אמר לי, אבך צעיר, ידיד טוב, אמר לי שנולד לו בן לפני חודש, ברוך השם, הכל בסדר, הוא כבר מתקרב לפדיון הבן. אמרתי לו, נו איך? איך ברוך השם, איך מסתדרים? אז הוא אומר לי, עכשיו ככה זה המשפט שהוא אמר לי, כך נהניתי מהמשפט. הוא אומר לי, עכשיו אני מבין, מתחיל להבין מה ההורים שלי עשו עבורי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, חודש שלם, כן, זה אמצע לילה, זה התרחה, תרדה כביכול. אמרתי לו, זה גידול ילדים, כן, זה לא, ברוך השם, זה לא בעיות. אבל הוא אומר לי, נכון. אבל עכשיו אני מתחיל להבין מה ההורים שלנו, של כולנו, עשו עבורנו. אלו ההורים המלאכים, אבל זה כל אנשים שנמצאים סביבנו ורוצים לעזור לנו, ועושים לנו לפעמים איזשהו סטופ. לא, בבקשה, לא. ולנו זה מיד נראה לשטן, והתורה קוראת לזה, והתייצב מלאך השם בדרך, לשטן לא. המילה שטן זה תמיד נראה לנו רע, מכאיב, תמיד נראה לנו מישהו שבא לעשות לנו רע, מישהו בא להפריע לנו את הדרך. ככה זה נראה, זה נראה דבר שלילי, אבל זה מה שהתורה מלמדת אותנו ומעריכה בסיפור הזה, את כל התהליך, עד שבלעם קולט, ובהתחלה האתון, כן, נדחפת, נותנת לו מכה ברגל, מכה חזקה. אבל בסוף, כשויגל השם את עיני בלעם, פתאום הוא מבין שיש פה מלאך השם, מלאך השם. כמה מאיתנו סובבים, כמה מאיתנו אנחנו הולכים ומסתובבים ימים ולילות, וכל כך הרבה מלאכים טובים מסתובבים סביבנו. אנחנו לא מעריכים את זה, לא מבינים, לא מעריכים ולא חושבים שהם מלאכים. הרבה פעמים אנחנו עוד חושבים וחוששים וחושדים שהם לא כל כך מלאכים טובים, אלא הם כביכול באים לשטן לנו. ננסה להסתובב, לשים עין על הסביבה שלנו, כמה הסביבה רוצה ועושה טוב עבורנו, ובעיקר, אם נתתי סמל, אני חושב שזה באמת האבן דרך לכל החיים שלנו, זה ההורים שלנו. ההורים שלנו עשו עבורנו, עושים עבורנו, ויעשו תמיד עבורנו כל כך הרבה. הם המלאכים הטובים שלנו תמיד, שאלוקים שלח אותנו אליהם, והם מוליכים אותנו בדרך הנכונה והטובה. וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. כשלפעמים מלאך מגיע, גם כשהוא אומר לא, הוא מלאך השם, מלאך טוב, מלאך מלטף. לפני שנסיים, נודה לטכנאים היקרים והמסורים, לישי נוימן שמנצח על ההפקה ועל הטכניקה. לכם המאזינים, אנחנו כבר מריחים את ריח השבת, שלכולנו יהיה שבת שלום ומבורך, שבת של בריאות. אפשר להחזיר את הברכה הזאת של שבת של בריאות, שבת של שמחה, שבת שאנחנו למעשה צופים פני י' ז' בתמוז, שביום ראשון נעלה כולנו ביחד כבר לבית המקדש במהרה בימינו. תודה לכם ושבת שלום ומבורך.